say, solido sosha shuoi, o vozo vadeti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שני, ראש חודש שבט, א' בשבט תש"פ, מסכת ברכות, דף כ"ד. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, ראש חודש שבט תש"פ, בשנת בית אלפים תפ"ט לבריאת העולם, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, הועיל משה בארץ התורה. החל לומר את ספר משנה תורה, את ספר דברים לישראל, עד יום מותו בזין באדר. ניצבים אנו היום הזה, 3 שבועות ועוד יום, ואז התחלנו בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו, במפעל הכי גדול בעולם, מפעל הדף היומי, מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל, התחלנו את המחזור י"ד בסייעת הדשמיה, וברוך השם, הענות עצומה, כאיש אחד בלב אחד, לתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. תרשמו לפניכם את מספרי הטלפון, בהם 24 שעות ביממה ניתן ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. שיעור הדף היומי שלנו 24 שעות ביממה בטלפונים הבאים. ברדיו קול חי, מספר טלפון הכי קל, 039-039-039. 3 פעמים, 039. הנה עוד מספר של כל הלשון, המספר הישיר לשיעור שלנו, 073-295-1370. 073-295-1370. מספר ישיר לשיעור שלנו בכל הלשון. עוד קו של דף יומי ייחודי, הנה מספר הטלפון, 072-332-6332. 072-332-6332. וקו השס, קו טלפון נוסף, 02-999-0222. 02-999-0222. 3 פעמים 9, 0 ו-3 פעמים 2. עם הקידומת 02. היום ראש חודש שבט, וחודש שבט הוא ה-11 במניין החודשים שמתחיל מניסן. ואילו בספירה הרגילה שאנו מונים שנים וחודשים בתוך השנה, הרי הוא 5 לתשרי שבו מתחילה השנה. ובמקרא הוא נקרא תמיד החודש ה-11. ככתוב, ויהי ב-40 שנה ב-12 חודש. וככתוב בספר ירמיה, ביום 24 ל-12 חודש הוא חודש שבט. ה-12, הכוונה ל-11. וסימנך כל המוסיף גורע, כלומר, אילו היה נכתב בלי עין, היה המשמעות 12. עכשיו שנוספה עוד עין בתחילת המילה, הרי נקרא אחד ומשמעו 11. ראש חודש שבט הוא תמיד יום אחד בלבד, כיוון שחודש טבת שלפניו לעולם חסר. ואולם החודש שבט לעולם מלא של 30 ימים, ויום 30 שלו, א' דה ראש חודש אדר. מזלו של החודש דלי, על שם הכתוב בספר במדבר פרק כ"ד, יזל מים מדליו וזרעו במים רבים. כיוון שבשבט כבר יצאו רוב גשמי השנה והבורות מלאים והמים שבבארות עולים, והדליים שואבים ממרומי הבור ולא מעמקו, כשהם יוצאים מן הבור, עדיין מימיהם נוטפים את דפנותיהם שמבחוץ. כאמור, באחד לחודש הזה דיבר משה לישראל את משנה התורה וספר דברים, בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה בארץ התורה הזאת למור, שם הוכיחם על כל אשר מרו את פי השם. ב-40 שנה שהיו במדבר, שם חזר ושנה להם, הרבה מן המצוות שכבר נאמרו בהר סיני ובאוהל מועד, וגם ביאר להם מצוות חדשות שעדיין לא נאמרו להם. ונתן להם את הברכות והכללות, ויחינם לבוא לרשת את ארץ כנען, ויברך אותם לפני מותו. 37 ימים דיבר משה את כל הדברים האלה עם כל ישראל. באחד בשבט התחיל, בשבעה באדר השלים. תחילת דיבורו, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, עד הנער הגדול נהר פרת. וסוף דבריו, אשריך ישראל מחמוך עם נושה בהשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, יחחשו אויביך לך, ואתה על במותיך תדרוך. לכן אמרו חכמים האחרונים, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. בשישי בסיוון ניתנה תורה לישראל, ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות בכל שנה. גם באחד בשבט נפתחים בליבות ישראל מעיינות חדשים של תורה. כיוון שבו ביום ניתן לישראל משנה תורה, וכל הימים האלה שבין אחד לשבט לזין באדר, מסוגלים לזכות בהם לכוח התחדשות בעסק התורה והמצווה. ניקח את הדברים אל ליבנו בתוספת דבריו של רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי. בחודש שבט התאמץ יותר להיות אוהב שלום ורודף שלום, ומייסים שלום בין אדם לחברו וניש לאשתו יותר מכל השנה. ויזהר ביותר לכבד ללומד תורה ולהחזיק ברכיים כושלות, ושלא להיות הולך רחיל, ומנה רגלך לרוץ לרעה בחודש הזה בזהירות יותר משאר ימות השנה. כאמור, ימים מסוגלים לזכות בקניין תורה, להפוך להיות עוסק בתורה, להפוך את התורה לעסק. יהי רצון לפניך אדוני אליי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אמרנו שהיום הוא כמו יום קבלת התורה, נזכיר את אשר נאמר בספר מעבר יבוק, את הפסוקים הבאים טוב לאומרם קודם הלימוד. יערוף כמטר לקחי תזל קטל אמרתי, כי סעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. צור תעודה חתום תורה בלימודי. את הפסוק הזה לומר גם הפוך, בלימודי תורה חתום תעודה צור. שלוש פעמים את הפסוק הבא, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. בחוקותיך יש תעשה, לא אשכח דבריך. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, ציו דחם קודש וברכו את אדוני, יברך אדוני מציון עושה שמיים וארץ. כאמור, הפסוקים הללו טוב לאומרם קודם הלימוד. אחי וראי, מוריי ורבותיי, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף ג' במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. ודאי עניתם על השאלות הללו, כעת תאמתו את תשובותיכם. שאלה הראשונה הייתה, המתפלל בזמן שנצרח לנקביו, מתי תפילתו תועבה ומתי תפילתו תפילה? התשובה, אם אין יכול להשעות עצמו תפילתו תועבה, ואם יכול אינה תועבה. שאלה שנייה, הנכנס לבית הכיסא, מתי צריך לחלוץ תפילה והתשובה? בית הכיסא קבוע חולץ בריחוק דלת עמוד, בית הכיסא הרי חולץ ונפנה לאלתר. שאלה שלישית, האם יכול להיכנס לבית הכיסא ולהשתין ומדוע? והתשובה, בית הכיסא קבוע אסור שמה יפיח בהם או שמה ייפנה בהם. בית הכיסא הרי מותר כי אין חשש שיפנה בהם. שאלה רביעית, מה עם וו הדברים שאין להחזיק ביד בשעת התפילה והתשובה? תפילין, ספר תורה, סכין, מעות, קערה וכיכר. שאלה חמישית, כמה יכול לגלות כשנפנה? התשובה, איש לפניו שני טפחים לאחוריו טפח, אישה לאחור טפח ולפנים כלום. שלאחרונה על דף רב ג', מתי חולץ אדם תפילה ולפני סעודת קבע ומתי חוזר ומניחם? התשובה, יש אומרים שחולץ לפני הסעודה, יש אומרים שחולצם על שולחנו וחוזר ומניחם לפני הברכה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. אף חף ג' במסכת ברכות, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ראש חודש שבט תשפ"א, א' בשבט תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ד' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ג' עמוד ב', 16 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, תנו רבנן הרוצה להיכנס לסעודת קבע, מהלך 10 פעמים 4 אמות, או 4 פעמים 10 אמות ואיפנה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הנקיות לקראת הסעודה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת שבת דף פ"ב עמוד א', הרוצה להיכנס לסעודת קבע, מעלך 10 פעמים 4 אמות או 4 פעמים 10 אמות, ובכל פעם ופעם יושב ובודק עצמו אם יכול להיפנות, ויפנה אם צריך לכך. ואחר כך נכנס לסעודה. כי גנאי הוא שיזדקק לנקבה באמצע הסעודה, וההילוך מוריד צרכיו הגדולים אל הנקב. מביאה הגמרא דין בעניין תפילין בשעת הסעודה. אמר רבי יצחק, הנכנס לסעודת קבע, חולץ תפילה ואחר כך נכנס שמה ישתקר בסעודה והתגנה בעוד התפילין עליו. ופליגה דרבי חייא וחולק רבי יצחק על רבי חייא. אמר רבי חייא שחולץ את תפיליו קודם הסעודה, מניחן על שולחנו עמו בסעודה, וכן הדור לו, ראוי לו לעשות כן, שכך יהיו מזומנים לו לכשירצה לחזור ולהניחם. וחולק רבי יצחק בכך שסובר שאינו מניחם על שולחן הסעודה, אלא חולצם קודם שנכנס לסעודה. וראה את הגמרא מתי הסועד חוזר ומניחם, ועד אימת ועד מתי יהיו התפילין מונחים, כלומר, מתי חוזר ומניחם. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, עד זמן ברכה, קודם ברכת המזון יטול ידיו ויחזור ויניחם, ויברך ברכת המזון כשהוא לבוש בהם, כך הרמב"ם בהלכות תפילין פרק ד' הלכת את זין. למרות שאסור להפסיק בנטילת הידיים לברכה, מחמת חיבת המצווה אין זה נחשב הפסק, כך אומר המאירי. ממשיכה הגמרא בענייני כבוד התפילין ומקשה סתירה בין שתי ברייתות. תני חדה בברייתא אחת שנינו, צורר אדם תפילה ואימעותיו באפר כסותו מן סודר שעל ראשו, ואין הכוונה עמהם ממש יחדיו, אלא שקושר בסודר שני קשרים, באחד מניח מעותיו ובאחר מניח תפיליו. ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו, לא יצור אדם תפיליו עם מעותיו יחד, אם כן סתירה בדברי שתי הברייתות. תרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאומרת שאסור לצרור מעותיו באותו סודר עם תפיליו עוסקת בדאזמני, שיקצה את הסודר לשים בו תפיליו, ולכן אסור לו לשים בו מעותיו כיוון שהוקצה לתפילין. הברייתא שאומרת שמותר עוסקת דלא אזמני, שלא יקצהו לתפילין. וכדי אמר רב חסדא, היי סודרא דתפילין, דאזמני למיצר בית תפילין, סודר של תפילין שיקצהו לצרור בו תפילין, צר בית תפילין, אם לאחר שיקצהו לכך, צרר בו תפילין, אסור למיצר בית פשיטי, אסור לצרור בו דברי חולין, אבל אם אזמני ולא צר בי, אם יקצהו לכך ועדיין לא צרר בו, או שצר בי ולא אזמני, צרר בו את התפילין, אבל לא יקצהו לשם כך, שרי למיצר בי זוזי, מותר לצרור בו מעות. שסובר הפחיסדה שהזמנה לב מילתא, כלומר, מה שיעדו לשם כך, אין די בזה לבד להחשיבו כמוקצה למצוותו כל זמן שלא ישתמש בו. וכמו כן הוא סובר, שאף אם ישתמש בו ולא הזמינו לכך, אין בכך כלום, כיוון שהוא דרך הקראי באלמה, שעל דרך מקרה ישתמש בו לתפיליו, ואין בכך כדי להקצותו. כך רשי במסכת סנהדרין דף ממחה עמוד א'. ויהיה הגמרא את שיטת אביי ומפרשת את הדין כאן לדבריו. ולאביי דאמר הזמנה מילתאי, הקצאה וייחוד לבד אף בלא מעשה די בזה, כדי להחשיבו מוקצה לדבר, ונחשב כאילו כבר השתמש בו לשם מה שהזמינו. צריך לומר, אזמני אף על גב דלא צר בי. אם יקצה כיס לשם תפילין, הרי הוא מוקצה לתפילין ואסור לצרור בו מעותיו, אף שלא צרר בו עדיין התפילין. אבל צר בי אם צרר בסודר תפיליו, אי אזמני מקצה הוא קודם לשם תפילין אסיר, אסור לצרור בו מעותיו. אבל היא לא אזמני. אם לא יקצה אותו קודם לשם תפילין, לא, אין איסור לצרור בו מעותיו. שכיוון שלא הזמינו לשם כך מה שישתמש בו, הרי הוא בדרך הקראי, ואין זה כי יקצהו לשם כך. ממשיכה הגמרא בעניין כבוד התפילין בשעת שינה. באי מיני רב יוסף בריידר רב נחוניה מי רב יהודה. מהו שיניח אדם תפיליו תחת מרשותיו בלילה כשהוא ישן? ומבאר רב יוסף את שאלתו. שיניחם תחת מרגלותיו לא קמי באלי, לא נצרחתי לשאול שוודאי לי שאסור. לפי שנוהג בהן מנהג ביזיון, כי קמי באלי מה שנצרחתי לשאול במקרה שיניחם תחת מרשותיו. מה הדין? אמר לישיב רב יהודה לרב יוסף, אחי אמר שמואל, מותר להניחם תחת מרשותיו אפילו אשתו אמו ואין בכך משום ביזיון. מקשה הגמרא על דברי שמואל שהתיר באשתו אמו. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל שנינו בברייתא, לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם דרך ביזיון, אבל מניחם תחת מרשותיו. ואם הייתה אשתו אמו, כלומר שרוצה לשמש מיתתו, אסור. היה מקום שגבוה מרשותיו שלושה תפחים, או נמוך ממנו שלושה תפחים, יש מדף הגבוה מרשותיו שלושה תפחים, או שיוצא מן המיטה מדף למטה ממנו שלושה תפחים, מותר להניחו שם אף עם אשתו אמו. אם כך אומרת הגמרא, תיופתא דשמואל תיופתא. לכאורה דברי הברייתא עם פרחה לשמואל, שאמר שמותר אפילו אשתו אמו. ואכן זו פרחה ונדחו דבריו. רב הפוסק הלכה כשמואל אמר רב, אף על גב דתניא תיופתא דשמואל. אף על פי שיש בדברי הברייתא לפרוח את דברי שמואל, הלכת הכבתי. הלכה כמותו שמניח התפילין תחת מרשותיו אף באשתו אמו. מה טעמי? מה טעם הדבר? כל לנטורי תפי עדיף. כמה שיזהר לשמור יותר, עדיף מי שיזהר מלבזותם, וכאשר מניחם תחת מרשותיו, אף שהוא ביזיון להם, עדיף שבאופן זה נשמרים יותר מן העכברים ומן הגנבים. שמה ששנינו בברייתא שאסור לעשות כן, הוא משום שהוא ביזיון להם. ופוסק רב על ההלכה ששמירה עדיפה על כבוד התפילין. ובירות על מדי רבינו יונה, שמואל חולק על ברייתא, ואף שאין דרך אמורה לחלוק על דברי ברייתא, מכל מקום בדבר שהוא דקדוק מצווה כגון זה, יכולים לפסוק את דברי האמורה. ולא הפני יהושע כתב, אין לומר שחולק שמואל על דברי הברייתא בגלל הסברה הזו, כי אין אמורה חולק על דברי ברייתא מסברת עצמו, אלא שהוא מצא סמך לדבריו בדברי הברייתא לילה בדף חף ג' עמוד א', שתחילה תקנו שיסימם בחורי הכותל שברשות הרבים ולא יכניסם לבית הכיסא, והיינו משום שזהו ביזיון להכניסם לבית הכיסא, ואף על פי כן כיוון שראו שניטלים על ידי עוברי הדרכים ועל ידי האחברים, תקנו להכניסם, הרי ששמירתם עדיפה על כבודם. אם כן גם כאן, אף שהוא ביזיון להם להיות תחת מרשותיו כשאשתו אמו, כיוון ששמירה זו עדיפה לגבי גנבים ואחברים, מותר. ולכן בהכרח שהברייתא שאוסרת לעשות כן, דיברה במקום שמשתמרים ואין חשש שיגנבו אם לא יסימם תחת מרשותיו. דנה הגמרא, בעניין השם תפילין תחת מרשותיו וכאן מניחם. ואיך המנח לו, איכן מניח את התפילין תחת מרשותיו? ואירת הגמרא אמר רבי ירמיה בן קר לכסת שלא כנגד ראשו, כלומר מתחת לראשו אבל לא ממש כנגדו, אלא על יד. בקשה הגמרא על רבי ירמיה והתני, הרי שנה רבי חייא מניחם בכובע שלהם, כלומר בנרתיק שלהם, תחת מרשותיו, דהיינו כנגד ראשו ממש. תרצת הגמרא מה שאמר רבי חייא שמניח התפילין תחת מרשותיו ומכך משמע לכאורה שתחתיו ממש? מדובר בדמפיקלי למורשה דקובע לבר, שמוציא הבליטה שבולטים התפילין בנרתיק שלהם לחוץ, לחלק שאינו ממש תחת ראשו, כלומר, שאף שהכיס נמצא תחת ראשו ממש, החלק שנמצאים בו התפילין אינו ממש תחת ראשו, אלא מחוצה לו. והיינו כדברי רבי ירמיה. מספר את הגמרא בר כפרה, צייר לו בחילתה, היה קושר את התפילין ביריעה המונחת סביב למיטתו, ומפיק למורשאון לבר, ומוציא את חלק היריעה שקשורים בו התפילין ובולטים כלפי חוץ ולא כלפי מיטתו. רב שישה בריידר אבידי מנח לו, היה מניח את התפילין, השרשיפה על ספסל קטן שלפני המיטה ופרס סודר עליו ופורס עליהם סודר. ועוד מעשה מביאה הגמרא בעניין תפילין תחת מרשותיו, אמר רב אמנון הבריידר רב יוסף, זימנה חד אהבה כאמין הקמי דרב, הפעם אחת הייתי עומד לפני רבה ואמר לי, זיל הייתי לתפילין, לך תביא לי את התפילין שלי. והשכחתינו מצאתים במיטתו בין קר לכסת שלא כנגד ראשו. ואהבה ידענה והייתי יודע דיום תביא לאהבה, שהיה זה יום שטבלה אשתו ושימש מיטתו בלילה. ולהגמור אין הלכה למעשה הוא דעבד, ומה ששלחני להביא לו התפילין, כדי ללמדי נדבר הלכה לעשות מעשה, שהראה שנהג כשמואל, ששם אדם תפיליו תחת מרשותיו, אפילו אשתו אמו, וכך יש לנהוג. כתב המעריץ חיות שבכל מקום שאומר הרב לתלמידיו הלכה בדרך לימוד, אין ללמוד מזה לנהוג כך למעשה, ששמה לא נאמרו למעשה, כפי שמצינו ברייתא במסכת בבא בתרא בדף קל, דף קוף למד עמוד ב', שאומרת שאין למדים הלכה, כלומר, אין למדים לנהוג למעשה, לא מפי תלמוד ולא מפי מעשה, עד שיאמרו לו הלכה למעשה. וכאן הראה לו שנוהג הוא כשמואל ואפשר לנהוג כך למעשה. דנה הגמרא בדין הישן במיטה עם אשתו או עם אחר לעניין קריאת שמה. לגבי תפילין התבהר לילה בדף חף ג' עמוד ב' שמה שהוזכר שם אשתו עמו במיטה, היינו רק כשמשמש מיטתו, ואם אינו משמש מיטתו אין בזה החיסרון של אשתו עמו. לגבי קריאת שמה, ישן עם אשתו במיטה, אין זה במשמש מיטתו, אלא בסתם ישן עמה, כפי שמיד תבהר הגמרא. באי מיני שאל רב יוסף בריידר רב נחוניה מרב יהודה, שאל את רב יהודה שניים שישנים במיטה אחת בלא בגדים ונוגעים בבשרם זה בזה. מהו? האם אפשר שזה יחזיר פניו לצד זה ויקרא קריאת שמה, וזה יחזיר פניו לצד אחר ויקרא קריאת שמה? ובכל זמן שפונים זה לזה, פשוט הוא שאסור, כיוון ששירור על ידי נגיעת הערווה, אומר רשי. אמר לי, ישיב רב יהודה לרב יוסף, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, מותר לעשות כן ואפילו אשתו אמו. מה תקיף לרב יוסף, יקשה רב יוסף לרב יהודה על דברי שמואל, מכך שאמרת ואפילו אשתו משמע שמותר באשתו אמו, ולא מבעיה ואין צורך לומר אחר, כלומר, שאשתו אמו חמורו לעניין קריאת שמה מאשר אחר. ואם מותר בה, אז קל וחומר שמותר באחר. והשאלה הנשאלת, הרי עד הרבה אשתו כגופו ורגיל בה, ואין חשש שירור כל כך. אבל אדם אחר לאו כגופו שאינו רגיל בו וקרוב יותר לבוא לידי הרור. ולכן סובר רב יוסף שאם אשתו מותר לקרות אבל באחר אסור. את הדין שאשתו כגופו מצאנו בכמה עניינים. כמו במסכת כתובות בדף סמכי עמוד ב' לעניין המבייש את האישה שסובר רבי דו בן בתירה, שיש לבעלה חלק בבושתה של אשתו אף שלא מצינו בשום מקום, שהמבייש משלם למי שלא נפגע ממנו בעצמו. ובמסכת בכורות בדף למדהי עמוד ב' נאמר שרבי שמעון בן גמליאל אומר, נאמנים בני ביתו של כהן לומר על בכורו שאירה בו מום מעיליו מלבד אשתו, כיוון שאשתו כגופו. ובמסכת כתובות בדף נון ב' עמוד א' נאמר, נשבט אשתו, יכול לבדותה יותר מכדי דמיה, כיוון שהרי היא כגופו. והרמב"ם פוסק בהלכות עדות פרק י"ג הלכה ו', כל עת שפסול לאישה מחמת קרובה, פסול לבעלה. ושפסול הבעל פסול לאשתו לפי שאשתו כגופו. מוסיפה הגמרא להקשות מברייתא על דברי שמואל, מי טיבי יקשו בני הישיבה על שמואל שנינו בברייתא. שניים שישנים במיטה אחת, זה מחזיר פניו לצד זה וקורא קריאת שמע, וזה מחזיר פניו לצד אחר וקורא. ותניא אחריתי ובברייתא אחרת שנינו הישן במיטה ובניו ובני ביתו בצידו, הרי זה לא יקרא קריאת שמע אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהן. אומר הבית יוסף באור החיים סימן עין ג' שאם יש הפסק טלית ביניהם מותר לקרוא קריאת שמע גם בלא החזרת הפנים לצדדים. ואם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר, וסותרים דברי הברייתות, הברייתא השנייה אוסרת בלא הפסק ביניהם. ומבארת הגמרא את הקושייה בישלמה לרב יוסף לא קשיא, מובן הדבר לשיטת רב יוסף שאומר שאם אשתו דווקא מותר לקרוא לא קשה, כי אפשר ליישב הברייתא שאומרת ששניים הישנים במיטה מותרים לקרוא בכל אופן, עוסקת בישן עם אשתו, והברייתא שאומרת שאסור אם אין הפסק טלית ביניהם, עוסקת באדם אחר ולא באשתו. ומה שאמרה הברייתא בני ביתו, היינו בשאר בני ביתו מלבד אשתו, אלא לשמואל שהתיר בכל אדם קשיא, קשה, איך הוא יעמיד את דברי הברייתא שאוסרת בלא טלית ביניהם? תרץ את הגמרא, אמר לך שמואל, שמואל יוכל לתרץ ולומר לך, וכי לרב יוסף שאומר שבאשתו מותר מניחה, האם הדברים מיושבים והתניא שנינו בברייתא? היה ישן במיטה ובניו ובני ביתו אמו במיטה, לא יקרא קריאת שמע אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהן, ואשתו בכלל בני ביתו, וגם בה אסור בלא הפסק טלית, וקשה לרב יוסף. אלא מה יתלך למימר, אלא מה יש לך ליישב? אשתו לרב יוסף תנאי היא. לגבי אשתו, בשיטתו של רב יוסף נחלקו הברייתות, שאף שלגבי שאר אדם סובר רב יוסף שלא נחלקו, שלפי כולם אסור, לגבי אשתו חולקות הברייתות. הברייתא הראשונה מתירה והברייתא השנייה אוסרת, ונוקט רב יוסף כמו הברייתא הראשונה שמתירה. אם כן, על זה הדרך אומר לך שכמו שלרב יוסף נחלקו התנאים באשתו, לדידינה מתנאי, גם לשיטתי, בין לגבי אשתו ובין לגבי שאר בני אדם, תלוי הדבר במחלוקת תנאים. כלומר, כך אני איישב את הקושייה שקשית למין הברייתות על מה שאמרתי שמותר לקרוא עם כל אדם. אני אומר שנחלקו הברייתות בין לגבי אשתו ובין לגבי שאר אדם. והברייתא הראשונה מתירה בין אשתו ובין שאר אדם, והברייתא השנייה אוסרת בין באשתו ובין בשאר אדם, ואני נוקט כדברי הברייתא המתירה. דנה עכשיו הגמרא בדברי הברייתא שאמרה זה מחזיר פנה וקורא וזה מחזיר פנה וקורא, ומבררת דין עגבות אם יש בהם משום ערווה. אמר מר אמר חכם שנינו לאל בברייתא שניים שישנים במיטה אחת, זה מחזיר פניו לצד אחד וקורא קריאת שמע, וזה מחזיר פניו לצד אחר וקורא, וזהו בשביל שלא יהיו נוגעים זה בזה בערוותם. שואלת הגמרא מה מועיל שפונים לכאן ולכאן והאיקה אגבות, והרי אחוריהם נוגעים זה בזה ויש כאן נגיעת ערווה, ואיך מותרים לקרוא? מיישבת הגמרא אלא מסייע לי, יש בכך ראיה לרבונה, דאמר רבונה אגבות אין בהם משום ערווה, ועל כן אין איסור לקרוא קריאת שמע כשנוגעים זה בזה. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת לרבונה, לימה מסייע לי לרבונה, האם נאמר שיש ראיה מדברי משנה לדברי רבונה? שנינו במסכת חלה פרק ב' משנה ג', האישה יושבת וקוצה לחלתה, מפרשת חלה כשהיא ערומה ומברכת על הפרשת חלה, ואף על פי שהערום אסור לברך, ולמדים זאת מהפסוק ולא ייראה בך ערוות דבר, מכאן שאסור לערום לקרוא קריאת שמע כיוון שרואה ערוות עצמו, ואין איסור רק ברואה ממש אלא כל שערוותו מגולה ואפשר לראותה, בכל אופן האישה מותרת לעשות כן, מפני שיכולה לחסות פניה של מטה, לחסות את ערוותה בקרקע על ידי ישיבתה, ויושבת וסומכת רגליה זו לזו ואין ערוותה נראית, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת חלה. אבל לא האיש, האיש אינו יכול לברך כשהוא ערום אף כשהוא יושב, לפי שאין ערוותו מתכסה בישיבה. נמצאנו למדים שדין ערום לעניין ברכה תלוי אם הערווה מגולה או מכוסה, ובאישה אף שבשעה שיושבת אגבותיה מגולות מותרת לברך, מוכח מכאן שאין האגבות בכלל ערווה, וראיה היא לרבונה. דוחה הגמרא ואומרת תרגמה רב נחמן בר יצחק, פירש רב נחמן בר יצחק כדברי המשנה, כגון שהיו פניה של מטה תוחות בקרקע, כלומר דבוקות ומחוסות בקרקע עד שהן אגבותיה נראות כלל, לכן מותרת לברך, ואין מכאן ראיה שהאגבות אינם בכלל ערווה. דנה הגמרא בעניין בניו הקטנים שהוזכרו לעיל, אמר מר אמר חכם ובא לעיל בברייתא, אם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר לקרות קריאת שמע עמהם במיטה אף בלא טלית מפסקת ביניהם. מבררת הגמרא ועד כמה שנים חשובים קטנים לעניין שיהיה מותר לקרות עמהם. מבררת הגמרא אמר רב חיסדא, תינוקת עד שהיא בת 3 שנים ויום אחד, ותינוק עד שהוא בן 9 שנים ויום אחד. ושיעור זהו כיוון שנקבה בת 3 שנים ויום, וזכר בן 9 שנים ויום, ביתם ביה. איקא דאמריה שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, תינוקת עד שהיא בת 11 שנה ויום אחד, ותינוק עד שהוא בן 12 שנה ויום אחד. שזהו זמן שהתינוקת באה לכלל שערות ערווה ושדיים נכונים, והאדם מתאווה להם. כך מפרש רשי. אומרת הגמרא, אידי ואידי, וזה וזו תינוקת בת 11 ותינוק בן 12, עד כדי שדיים נכונו ושערך צימח. פסוק בספר יחזקאל פרק ט"ז פסוק ז', כלומר עד שיתחילו להיראות סימני נערות בשיער ערווה ושדיים נכונים, שאז אדם מתאווה להם, אבל אם אין מראים סימני נערות, מותר לקרות עמהם. וקודם לזמן הזה, תינוקת שהיא פחות מ-11 שנים ותינוק שהוא פחות מ-12, אף אם הביאו סימנים, אין בכך כלום. ולאחר זמן זה, נערה שהיא כבר בת 12 ויום אחד, ונער שהוא בן 13 שנים ויום אחד, אף אם לא הביאו סימני נערות, דינם כגדולים לכל דבר, ואסור לקרות עמהם. וברר את הגמרא את הדין להלכה לגבי שניים שישנים במיטה, האמור לאל. אמר לרב כהנא לרבה שיהתם שם לאל בדף חף ג' עמוד ב' בדין, השם תפילין תחת מרשותיו, שאמר שמואל שמותר, ואפילו אשתו אמו. אמר רבה, אף על גב דטיופתא דשמואל, אף על פי שיש פרחה לדברי שמואל מדברי הברייתא שאוסרת באשתו אמו, הלכת הקוותי דשמואל, הלכה כשיטתו של שמואל, ומן הטעם ששמירתם עדיפה על כבודם, כפי שאמר רבה לאל. אך כאן בדין שניים שישנים במיטה, שאמר שמואל שמותר לקרות קריאת שמע ואפילו אשתו אמו, מהי? מה הדין? האם הלכה כמותו או לא? ובערת הגמרא אמר לרבה של רב כהנא, עתו כולו בחד המחתה מחתינו, וכי בהריגה אחת הרגת לכולם, הריגה באלף. כלומר, האם בדיבור אחד כללת את כל הדינים ועשיתם כמקשה אחת? האם מכיוון שלאל פסקו הלכה כשמואל, נאמר שגם כאן פסקו הלכה כמותו? אלא איחד איתמר איתמר, ואיחד אלו איתמר לא איתמר. איכן שנאמר שהלכה כמותו נאמר, ויש לנו לנהוג כך, ואיכן שלא נאמר, לא נאמר, ואין לנו להסיק מהממרה לאל שהלכה כדבריו. מבררת הגמרא בדין קריאת שמע כנגד הערווה. אמר לרב מרי לרב פאפה, היה שיער יוצא בבגדו שניקב בגדו כנגד זקן התחתון, ושיער ערווה יוצא מן הנקב לחוץ, מהו? האם השיער חשוב כערווה ואסור לקרות קריאת שמע כנגדו? או שאינו חשוב כערווה ומותר? אומרת הגמרא, קרא עלי, קרא רב פאפה על רב מרי, שיער שיער. והתכוון לומר לו בכך, יכול אתה לומר כל היום שיער שיער, ואין בכך כלום שאין שייך בו דין ערווה, ששיער בעל מהו ולא בשר ומותר לקרוא כנגדו. ממשיכה הגמרא בעניין קריאת שמע כנגד הערווה. אמר רבי יצחק, טפח באישה, כלומר טפח מגולה בגוף האישה, במקום שדרכו להיות מכוסה, הרי זה ערווה. מבררת הגמרא, למאי, לעניין מה נאמר הדין הזה, אילה מה להסתכל לבא. אם נאמר שהוא לעניין, שאסור להסתכל באשת איש אשר מגולה מבשרה טפח, ואמר רב ששת לגבי הנאמר במלחמת מדיין, ספר במדבר פרק למד א' פסוק נון, ונקרב את קורבן השם, איש אשר מצא, חלי זהב, עץ עדה וצמיד טבעת, עגיל וחומז, שבזזו אותם מן המדיינים, והביאו מסרי האלפים והמאות תרומה לבית השם לכפר על עירור עבירה שעיררו בבנות מדיין. למה מנע כתוב תכשיטין שבחוץ, כלומר, עץ עדה וצמיד שדרך האישה להתקשט בהם במקום גלוי, עם תכשיטים שבפנים, דהיינו עגיל וחומז שדרכם להיות מכוסים, שהם תכשיטים המונחים על הדדים ובבית הרחם, אלא כללם הכתוב יחד לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, שהיא מקום הטבעת ודרכה להיות מגולה, כאילו מסתכל במקום התורף, כלומר במקום ערווה שהוא מקום הקומז. ואם כן לא שייך לבאר שמה שנאמר שטפח באישה ערווה הוא לעניין הסתכלות, כיוון שגם באצבע קטנה שאין דרכה להיות מחוסה והיא פחותה מטפח אסור. אלא מבאר את הגמרא כוונת רב יצחק שאמר טפח באישה ערווה באשתו שמותר להסתכל בה, ולקריאת שמע שאם טפח מבשרה מגולה במקום שדרכה להיות מחוסה, לא יקרא קריאת שמע כנגדו כיוון שהוא ערווה. ממשיכה הגמרא בעניין מקומות שהם ערווה באישה. אמר רב חיסדא שוק באישה, הרי זו ערווה שאסור להסתכל בו. והצלח מבאר בדעת רש"י שמה שאסור להסתכל אפילו באצבע קטנה, אז מה צריך לחדש פה לגבי שוק? כי לגבי אצבע קטנה זה דווקא במתכוון להנות, אבל אם אינו מתכוון להנות אין איסור. אבל בשוק התחדש שיש לו דין ערווה לעניין שאסור להסתכל אף בפחות מטפח ואף שאינו מתכוון להנות. אומרת הגמרא שנאמר בנבואת ישעיה על בבל שתירד מגדולתה, ומונה והולך דברי ביזיון שיהיו מנת חלקה, קחי ראי חיים ותחני קמח, גלי צמתך, חספי שובל, גלי שוק עברי נערות, שכשמגיע לנער מרימה היא בגדה, עד שמתגלה שוקה ומתבזה בזה. כאמור פסוק בספר ישעיה פרק ממזיין פסוק ב' וכתיב, נאמר על זה בפסוק שאחריו, תיגל ערוותך וגם תראה חרפתך. רצונו לומר שעל ידי גילוי שוקה, תתגלה ערוותה ותראה בחרפתה, הרי ששוק חשוב ערווה. המשנה ברורה באור החיים סימן הנהי סעיף קטן ב' הביא בשם הפרי מגדים, ששוק הוא החלק שמן הארכובה מן הברך ולמעלה, דהיינו הירך. ולא החתם סופר כותב שהשוק הוא מן הארכובה ולמטה, עד העקב. והחזוניש מסתפק בדבר וכתב שקשה להכריע בדבר. ממשיכה הגמרא בעניין הזה, אמר שמואל, כל באישה ערווה, שנאמר בשיר השירים פרק ב' פסוק י' ד', עריני את מראיך, השמעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. מכך שמשבח הכתוב את כל האישה, מוכח שיש בו משום נוי לאישה ומביא לידי תאווה. ממשיכה הגמרא בעניין זה, אמר אפששת, שיער באישה ערווה, שנאמר בשיר השירים פרק ד' פסוק א', שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, שמתוך שמשבח הכתוב את שיער האישה, מוכח שיש בו משום נוי ומביא לידי תאווה. חוזרת הגמרא לעניין כבוד התפילין. אמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו על גבי יתד. מקשה הגמרא, מיתי והקשו בני הישיבה למנהגו זה של רבי. שנינו בברייתא, תולה תפיליו יתלו לו חייו, כלומר ראויו למיתה. וכן דורשי חמורות, דורשי מקראות סתומים, על דרך הרמז והדרש אמרו, על מה שנאמר בפרשת הכללות, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפיליו. ובה כתוב לרמז, שכיוון שהתפילין הם חייו של אדם, התולה אותם יתלו חייו. וקשה למנהג רבי, תרץ לגמרא לא קשיה. מה ששנינו בברייתא שיתלו חייו, היינו שתולה אותם ברצועה, והתפילין עצמן תלויות כלפי מטה וביזיון אולהם. מה שתלה רבי התפילין, היינו בקציצה. התפילין עצמם חוץ מהרצועה. הרצועות משתלשלות כלפי מטה ואין בכך ביזיון. בבית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. לא שנה רצועה ולא שנה קציצה, אין הדין שונה בין אם תולה אותן ברצועה ובין אם תולה אותן בקציצה, שבשניהם אסור. וכי תלה רבי בכיסתא תלה, מה שתלה רבי את התפילין, היינו בכיס שלהם תלה אותם, שהיה מניחם בתיק, ותולה את התיק על גבי יתד, ואין בכך ביזיון כלל. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן באופן זה תלה רבי, מהי למאמרה, מה החידוש שבדבר, שהוצרח רבי חנינה להשמיענו? ותרץ את הגמרא, מהו דתי מה שמה תאמר, טיבה יצטרכו התפילין הנחה כספר תורה, ואין לתלותן אפילו בכיס שלו. כמה שמלה, נשמיענו רבי חנינה במנהגו של רבי, שאין הדין כך, אלא יכול להניחן בתיק שלהם ולתלותו. מביאה הגמרא מנהגים של רבי בשעת התפילה. שוחה אחרונה בדף כ"ד עמוד א', ואמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי שבעת התפילה גייק, גיוק ונפיחה שאדם מוציא מפיו מתוך סוב אכילתו וריחה כריח מאכלו שאכל, ופייק, שפותח אדם אלו פיו להוציא רוח מהפה כי אדם רוצה לישון או עקם משנתו, וניתטש ורק ירק על גבי קרקע, הוא ממשמש בבגדו להסיר קינה שעוקצת אותו, אבל לא היה מתעטף בתליתו אם נפלה באמצע התפילה בשבילו להפסיק. אילו ערך מפרש את שניהם באותו עניין, שהיה רבי ממשמש בבגדו, כלומר מתקנו שלא ייפול, אבל לא היה מתעטף אם נפל ממנו לגמרי. שתיקון קצת שלא ייפול אינו הפסק, אבל עיטוף כשנפל לגמרי, הרי זה הפסק. והמאירי הביא פירוש נוסף, שממשמש בבגדו לעניין הסרת קינה אף שלא בשעת התפילה, ובא ללמדנו רבי במעשה, שאדם הנצרך לחכך בבשרו במקום שיער הערווה ובית השחי, לא יכניס ידו תחת חלוקו, אלא יחכך דרך הבגד. וכשהוא מפהק, היה מניח ידו על סנטרו ומכסה את פיו, שלא תיראה פתיחתו. מקשה הגמרא בדף כ"ד עמוד ב', מיתי והקשו בני הישיבה על מנהגו של רבי, שנינו בברייתא המשמיע קולו בתפילתו בתפילת העמידה, הרי זה מקטני האמנה שמראה כביכול אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו בלחש וצריך להשמיע קולו. ולכמן בדף למד א' עמוד א', תביא הגמרא שלומדים מסיפור חנה אם שמואל את ההלכות בעניין הזה, שמכך שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן שהמתפלל צריך שיכוון ליבו רק שפתי הנאות, מכאן שהמתפלל צריך לחתוך ולהוציא בשפתיו, ולא מועיל הרהור לבד, וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. ממשיכה הברייתא ואומרת, המגביה קולו הרבה בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר שמצינו בהם שקוראים לאלוהיהם בקול גדול, שנאמר בנביאי הבעל, בפרשת אליהו ונביאי הבעל בהר הכרמל, ששמו קורבנם על גבי המזבח והתפללו לבעל שיוריד להם אש מן השמיים ותאכל את קורבנם, והטל בהם אליהו ואמר להם שיקראו בקול גדול אולי ישמעם, נאמר בספר מלאכים א' פרק חי פסוק כוח ויקראו בקול גדול. אבל אומר הנימוקי יוסף, על צרה גדולה מותר להתפלל בקול גדול בשביל לעורר כל כוחותיו לתפילה, כמו שנאמר באנשי ננווה אחר שהזירם יונה הנביא שננווה תחרב, ויקראו אל אלוקים בחוזקה. ממשיכה הברייתא ואומרת, המגעק ומפעק בתפילתו, הרי זה מגסי הרוח. המתעטש בתפילתו סימן רע לו, ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער, ערק בתפילתו כאילו רק בפני המלך. בהמשך תבאר הגמרא מה יעשה אדם שנזדמן לו רק בשעת התפילה. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה בעקבות הברייתא הזו. בשלמה מובן הדבר לגבי מגעק ומפהק, לא קשיא, אין קשה מדברי הברייתא לרבי שהיה מגעק ומפהק, כי אפשר ליישב, כאן במעשהו של רבי מדובר לאונסו, מחמת אונסו גייק ופייק בתפילתו, ואילו כאן בברייתא שאומרת שהרי זה מגסי הרוח, מדובר שמגעק ומפהק לרצונו. אלא מתעטש המתעטש קשיא, אלא מדין מתעטש בברייתא שאומרת שסימן רע לו, קשה על מעשהו של רבי שיתעטש, כיוון שוודאי גם בברייתא מדובר שמתעטש באונס, שהרי אין ניטוש אלא באונס. ולכן אי אפשר ליישב כאן באונס, כאן ברצון. ובעצם קושיית הגמרא היא שלא ייתכן שבא לרבי בתפילתו סימן רע, מתרץ את הגמרא, מתעטש המתעטש נמי לא קשיא, גם לא קשיא. יש לומר כאן במעשה רבי מדובר שהיה מתעטש מלמעלה דרך פיו. כאן בברייתא שאומרת שסימן רע לא מדובר במתעטש מלמטה, כלומר מפיח בקול. אומר המגן אברהם באורח חיים סימן קוף ג' סעיף קטן ו', שמשמע מדברי רשי שיתוש האמור כאן לגבי הפכה, היינו הפכה בקול. אבל הפכה בלא קול לא נאמר בזה סימן רע לו. ויהיה הגמרא ראיה לכך שיתוש מלמעלה אין בו חיסרון אלא מעלה. דאמר רבי זעירא, המילתא הלכה זו, איבל עלי בי רב אמנונה, יתעימוני ולימדוני בבית מדרשו של רב אמנונה, ותקילה לי ככול לתלמודי, ושקולה לי וחביבה עליי ההלכה הזו, ככל תלמודי כולה. אומר השפתי חכמים שרבי זעירא אמר זאת מתוך חנוותנותו, שכביכול לא למד הרבה. מה ההלכה? המתעטש בתפילתו סימן יפה הוא לו, שכשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, בארץ שהיתוש נחת רוח הוא לאדם, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה מן השמיים לקבל תפילתו ולמלות שאלתו. והיה רב זעירא שמח בהלכה הזו לפי שהיה מרבה להתעטש, אומר רשי. ממשיכה הגמרא להקשות על מעשה רבי, אלא רק על רק קשיא, מדברי הברייתא שרק בתפילתו כאילו רק בפני מלך, קשה על מעשה רבי שירק בתפילתו, מתרצת הגמרא רק ערק נמי לא קשיא. גם לא קשה ואין סתירה, אפשר שהיה נוהג רבי כדי רב יהודה, דאמר רב יהודה היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק, מבליאו בתליתו, ואם תלית נהה הוא, ואינו רוצה לתנפו, וחובה לאדם לחוס על בגד נאה ולא להבליע בו את רוקו, אומר השפתי חכמים, מבליאו באפר כסותו, מבליאו בסודר שבראשו. ואילו תלמידי רבינו יונה בערו בשם רבי גאון שפרקסותו, היינו בגד תחתון שלובש תחת חלוקו והיו עושים בו כיסים ובו יכול להבליע את רוקו. אם כן אפשר לומר שרבי רק הבליע בפרקסותו והברייתא מדברת ברק על גבי קרקע ובזה נחשב כרק בפני מלך. ויהיה גמרא מעשה בעניין הזה רבינה וקאי אחורי דרבשי, היה עומד מאחוריו של רבשי, נזדמן לו לרבשי רוק. פתקי לאחורי זרקו לאחריו, אמר לרבינה לרבשי לא סבר למר, האם אין אתה סובר? לעד רב יהודה למה שאמר רב יהודה שאם נזדמן לו רוק מבליאו באפרקסותו, מדוע ירקת על גבי קרקע? אמר לי, אומר לו רבשי, אנא אנינא דעתי, אני אנין בדעתי, כלומר איסטניס אני, ואין אני יכול לסבול את הרוק בתוך בגדי, ומותר לי להשליך את הרוק על גבי הקרקע. וכך מבואר בדברי הירושלמי במסכת ברכות, שמותר לרוק בשביל שיהיו פיו ושפתיו נקיים בעת התפילה, ולפניו אסור לו לירק אלא לאחוריו או לשמאלו. חוזרת הגמרא לבאר את המשך דברי הברייתא שהובהה לעיל, שנינו בברייתא משמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. אמר אבונה לא שנו לא נשנה דין זה שאסור להשמיע קולו בתפילתו, אלא כשיכול לכוון את ליבו אף בלחש. אבל אם אין יכול לכוון את ליבו בלחש, מותר להשמיע קול בתפילתו, ואין נחשב מקטני אמנה. ואני מילי ולא נאמרו דברים אלו שמותר להרים קולו בתפילתו לצורך כוונה אלא ביחיד, כלומר כשמתפלל יחידי. אבל בציבור, אם מתפלל בקול, אתי למיטרא ציבורא, עלולו להפריע לציבור בכוונתם, ואסור להרים קולו, אף אם אינו יכול לכוון ליבו בלחש. כותב הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ה' הלכה ט' שהמתפלל צריך שיהיה קולו נשמע לאוזנה ולא לאוזני אחרים. כותב הטור באור החיים סימן ק"א שמה ששנינו שלא ישמיע קולו היינו רק לאוזני אחרים. אבל לאוזניו צריך להשמיע בשביל שיכוון יותר. הוא מביא שיש סוברים שאף לאוזניו אסור להשמיע. כותב הביור הלכה בסימן ק"א בשם הפרישה שמעיקר הדין אם אינו יכול לכוון ליבו בלחש ילך ויתפלל בביתו בקול. אבל הוא מביא בשם הפרי מגדים שבימינו אין לנו להתיר להתפלל יחידי לצורך הכוונה בתפילה מאחר שיבואו ללמוד ממנו אחרים. אלא זה מותר רק לגדול הדור המפורסם שכל מעשיו לשם שמיים. ויהיה הגמרא מעשה שמתוכו נשמע דבר הלכה בעניין המתעטש בתפילה. רבי אבא עבקה משתמת מיני דרב יהודה, רבי אבא היה משתמת מלהיראות בפני רבי יהודה, וזאת מפני דעה ובאי למיסק לארד ישראל. היה רבי אבא רוצה לעלות לארץ ישראל, ולא היה נכנס לבית המדרש מחמת כן, כי היה ירא שמא יגזור עליו רב יהודה שלא יעלה. ואמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. שנאמר בנבואת ירמיה על גלות בבל בחורבן בית ראשון, ספר ירמיה פרק זך פסוק חב ב', בבל לה יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם, נאום השם, והעליתים והשיבותים אל המקום הזה. ובזמן ממלכת קורש שאלה מבבל, מסביר המצודה דוד על הפסוק, ובנבואה הזו נאמר ציווי להישאר בבבל עד יום פקודה, אבל כן אסור לעלות לארץ ישראל בזמן הגלות. ואף שהפסוק מדבר בגלות שאחר חורבן בית ראשון, וכאן מדובר בגלות שאחר חורבן בית שני, מסתבר שהקפיד הכתוב בדבר זה גם בגלות שנייה. כך תוספות במסכת כתובות דף קי"א, דיבור המתחיל בבלה. ושם במסכת כתובות הובא המעשה הזה עם רבי זעירא, ושם אומרת הגמרא שרבי זעירא לא חשש לדברי רב יהודה לפי שסבר, שאין הפסוק מדבר באנשים שבגלות אלא בכלי השרת שגלו, שבהם עוסק הפסוק הקודם. אמר רבי אבא איזל ואשמע מיני מילתא מבית ועדה, אלך ואשמע ממנו דבר הלכה מחוץ לבית המדרש, ועד הרפיק ואחר כך אצא. אז על אשכחי לתנא דקתני קמי דרב יהודה. הלך ומצא את התנא שהיה שונה ברייתא לפני רב יהודה. וכותב הכסף משנה בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה ז', כל מקום שנאמר תנא, תני קמי, היינו תלמיד ששונה דבר לפני רבו. ומה הוא שנה איזה ברייתא, היה עומד בתפילה וניתטש מלמטה, אפיח, ממתין עד שיחלה הרוח, הריח שנודף מגופו, וחוזר ומתפלל מאיכן שפסק. איקא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחר. היה עומד בתפילה וביקש להיתטש, ביקש להפיח, מרחיק לאחריו 400 ומתעטש וממתין עד שיחלה הרוח וחוזר ומתפלל. ואומר קודם שממשיך להתפלל ריבונו של עולם. יצרתנו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפניך חרפתנו חלימתנו בחיינו ובאחריתנו רימה ותולעה. הוא מתחיל להתפלל ממקום שפסק. אמר רבי אבא אילו לא באתי לבית המדרש אלא לשמוע דבר זה. דאי. כותב המשנה ברורה שבלא אונס אין לו להפיח בית התפילה בשום אופן, ואף שאסור להשעות עצמו לקטנים או לגדולים משום בל תשקי צון, מכל מקום במשעה עצמו מלהפיח אין איסור. עכשיו עוסקת הגמרא בעניין קריאת שמע כנגד הערבה. הוא עניין שעסקה בו הגמרא לאיל, בדף כ"ד עמוד א', לגבי שוק באישה וכדומה, וכעת חוזרת הגמרא לעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמי בברייתא היה ישן בתליתו ערום, ובתורה נאמר והיה מחניך הקדוש ולא ייראה וכערבה דבר, מכאן דורשים שהערום אסור לברך ולהזכיר שם שמיים, שכוונת הכתוב שבשעה שאתה מדבר בו, כלומר כשאתה אומר הזכרת שם, לא ייראה בך ערווה דבר. אם כן היה ישן בתליתו ערום ואינו יכול להוציא את ראשו מן התלית מפני הצינה, שאם היה עושה כן, לא היה נחשב ערום, חוצץ בתליתו על צווארו, כלומר החלק בתלית שמכתפיו המעלה מהדק לצווארו, ועל ידי כן אין רואה את ערוות עצמו, וקורא קריאת שמע, ויש אומרים מהדק התלית על ליבו, שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. שכיוון שנאמר בפסוק לא ייראה בך ערווה דבר, הרי שתלה כתוב הדבר בראייה. ובלב שייך ראייה שנאמר במגילת קהלת, פרק א' פסוק ט' ז', וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ועל כן אסור שיהיה ליבו רואה את הערווה. כך המשנה ברורה באור החיים סימן עין ד' סעיף קטן ד'. והוא הדין בקריאת שמע ובכל הזכרת שם שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. וכותב החזון איש, באור החיים סימן ט' ז' סעיף ה', אף שלכאורה הרי הוא מחוסה בתליתו ואינו נחשב ערום על כל פנים, כמו שיש דין של ליבו רואה את הערווה, כך גם יש דין של עיניו רואות את הערווה. שאף שאינו מביט בערוותו מלבד איסור הבטה בערווה, יש גם איסור שתהיה ערווה כנגד עיניו, כמו בליבו, שלא שייך בו עניין ראייה כלל. והוא מוסיף, שאף אם התלית נוגעת בגופו ממש, אין זה חוצץ, אלא אם כן מהדקה לגופו בידיו או שהתלית מהודקת מעליה, באופן שאינו יכול להיפרד מגופו ויראו עיניו את הערווה. מקשה הגמרא ותנא קמא שאומר שמהדק לצווארו ונמצא שמצווארו ולמטה אין התלית מהודקת לגופו, קשה לדבריו הרי ליבו רואה את הערווה שאין הפסק בין ליבו לערווה. תרץ את הגמרא כסבר, סובר תנא קמא, ליבו רואה את הערווה, מותר. ממשיכה הגמרא בעניין קריאת שמע במבואות המתונפים. אמר רב הונא, אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המתונפות מקום שיש בו צואה ומי רגליים, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. כתב הפרישה שמשמעו שמניח ידו על פי וקורא כל כך בלחש עד שאין נראה כקורא כלל. אבל בהגאות רמי אורוויץ ביאר שטעם הדבר הוא משום שחוצץ בידו בין פיו לצואה, ולכן מותר אף אם קורא בכל רם. הוא מוכיח זאת מדברי הגמרא לקמן בקושייה ממעשה רבי אבאו. אמר לי רב חיסדא האלוקים, כלומר נשבע אני בשבוע, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומי, לא צייתנה לי. נשבע אני בשבוע, אף אם היה אומר לי רבי יוחנן דין זה בפיו, לא הייתי מציית לדבריו. כי אני סובר שהמגיע למקומות המתונפים צריך להפסיק לגמרי מקריאתו. איקא דאמרי יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, היה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. אמר לרב חיסדא האלוקים, לשון שבועה, אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומי, נשבע אני גם אם היה אומר לי רבי יהושע בן לוי דין זה בפיו, לא צייתנה לי, לא הייתי מציית לדבריו. מקשה הגמרא, ומי אמר אבונה אחי, האם אמר אבונה כך, שמותר לומר קריאת שמע במקומות המתונפים? ואמר אבונה תלמיד חכם, אסור לו לעמוד במקום התינופת לפי שאי אפשר לו לעמוד בלא הרהור תורה. דהיינו חזקה על תלמיד חכם שלא יעמוד בלא להרר לכל הפחות בדברי תורה, ונמצא מהרר בדברי תורה במקום התינופת, ואם כן בוודאי שאסור לקרוא קריאת שמע במקומות המתונפים. גם אם שם יד על פיו, וזהו קל וחומר, אם אסור להרר בדברי תורה, קל וחומר שאסור לקרות בפה. ותרץ את הגמרא לא קשה, כאן בדברי רבונה שאסר אף להרר בדברי תורה מדובר בעומד במקום התינופת, וכאן בדבריו בשם רבי יוחנן שהתיר לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפים, מדובר במהלך, בקורא תוך כדי שהוא מהלך שם. ומסביר הרשב"א, כיוון שנלמד מהפסוק והיה מחנך הקדוש, אם כן כשהוא עומד עובר משום זה, כי אז כל ארבע עמותיו בכלל מחנה הוא, אבל במהלך אין זה נקרא מחנך. חוזרת הגמרא ומקשה על הממרא בשם רבי יוחנן, ומי אמר רבי יוחנן אחי שמותר לקרות קריאת שמע כשהוא מהלך במקום התינופת? ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר חנה בשמו של רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרר בדברי תורה חוץ מבית המרחץ, כיוון שבני אדם רגילים לעמוד שם ערומים, או בגלל שזה מקום שזוהמתו מרובה והוא מקום מאוס, ומבית הכיסא, והיינו מקום התינופת. הכי תימה, ואם תרצה לומר החנמי, גם כאן אפשר ליישב. כאן מה שאמר רבי יוחנן שאסור להרר בבית הכיסא ובבית המרחץ, מדובר בעומד במקומו, וכאן במה שנאמר בשמו שמותר, מדובר במהלך, כפי שישבה הגמרא לאל. שואלת הגמרא, איני, האם כך אפשר ליישב את הקושייה? ואב הרי לא ייתכן שסובר רבי יוחנן שבמהלך מותר, כי מוכח כך מן המעשה שרבי אבאו אבק אזל בת רדי רבי יוחנן, רבי אבאו היה הולך אחרי רבי יוחנן, ואבק קרי קריאת שמע. היה רבי אבאו קורא קריאת שמע, כי מתה במבואות המתונפות? כשהגיע למבואות המתונפות אישתיק, השתתק מקריאתו. לאחר שיצאו משם, אמר לרבי אבאו לרבי יוחנן, להיכן ההדר, להיכן אחזור לקרוא קריאת שמע? אמר לה, ישיב לו רבי יוחנן, אם שהיית בהפסקתך כשהיינו במבואות המתונפים, זמן שיש בו כדי לגמור את כולה את כל הקריאת שמע, חזור לראש, לתחילת קריאת שמע. הרי שסובר רבי יוחנן שגם במהלך במבואות המתונפים, צריך להפסיק מקריאתו, שהרי הם היו מהלכים שם ולא עומדים. ואם כן, אין חילוק בין מהלך לעומד. וקשה על מה שנאמר לאל בשמו של רבי יוחנן שיכול לשים יד על פי ולהמשיך ולקרוא. דוחה הגמרא את הראיה מן המעשה של רבי יוחנן ורבי אבאו ואומרת, אחי כאמר לי, כך אמר רבי יוחנן לרבי אבאו. לדידי, לא סבירה לי. אני איני סובר את הדבר הזה. כלומר, אינני סובר שהמגיע למבואות המתונפים צריך להפסיק מקריאתו. אלא, יכול לשים יד על פי ולהמשיך. וכן אינני סובר שבאופן שיפסיק מקריאתו ושעה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. וכך הייתי פוסק לך אם היית שואל אותי מלכתחילה, אבל לדידך דסבירה לך לשיטתך שאתה חולק על דבריי בשניהם וסובר שצריך להפסיק מן הקריאה במבואות המתונפים, כי הרי הפסקת מקריאתך, וכן אתה סובר שהקורא לסירוגין בהפסקות לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור, שהרי שאלת להיכן צריך אתה לחזור, לך אני אומר אם שהיית כדי לגמור את כולה חזור לראש, ובאמת סובר רבי יוחנן שיש לחלק בין מהלך לבין עומד, שבעומד אסור אף להרר בדברי תורה, ובמהלך מותר אפילו לקרות אם שם יד על פיו. מביאה הגמרא סיוע מדברי ברייתות לשתי השיטות, האוסרת והמתירה, בעניין קריאת שמע במבואות המתונפים. אומרת הגמרא, תניא כבתי דה רבונה שנינו ברייתא כדברי רבונה שמותר להמשיך ולקרוא את קריאת שמע במבואות המתונפים. תניא כבתי דה רב חיסדא ושנינו בברייתא אחרת כדברי רב חיסדא שאסור להמשיך ולקרות, ומפרט את הגמרא. תניא כבתי דה רבונה שנינו ברייתא כשיטתו של רבונה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע. תניא כבתי דרב חיסדא, שנינו ברייתא כשיטת רב חיסדא, היה מהלך במבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע ולא עוד, אלא שאם היה קורא ובא למקום התינוף, פוסק. מבארת הגמרא מה נאמר בכתובים על מי שאינו פוסק מקריאת שמע במקומות המתונפים. מבארת הגמרא לא פסק מקריאתו במקום התינוף, מה אימא נאמר עליו. מבארת הגמרא, אמר רבי מיאש בר ברי דרבי יהושע בן לוי, בן בנו של רבי יהושע בן לוי, עליו הכתוב אומר על מי שאינו פוסק מקריאתו, הכתוב אומר בדברי יחזקאל המאורעות שהראו את עם ישראל למין צאתם ממצרים, ספר יחזקאל פרק כ' פסוק כ"ה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, כלומר שאין החוקים טובים להם כיוון שנענשים בקיומם, וכגון זה הקורא את שמע במקומות המתונפים שנענש על קיום המצווה כיוון שעשה בעבירה. ועל הפסוק מפרש רש"י, מסרטים ביד יצרם להיכשל בעוונם. אבסי אמר עליו נאמר, כשמוכיח ישעיה את עם ישראל על דרך משל, אוי מושכי אבון בחבלי השב וכאבות העגלה חטאה, ספר ישעיה פרק ה' פסוק חי, כלומר מושכים הם על עצמם את האבונות בחבלים שאינם מביאים אלא נוחים להתנתק, וכך גם זה שקורא את שמע במקום התינוף שנענש בקל על ידי דיבורו בלבד. ועל הפסוק פירש רש"י בספר ישעיה, שבתחילה מושכים הם על עצמם את האבון וגוררים את יצרם מעט כבחוטים דקים וכקורי העכביש, ולבסוף גובר יצרם עליהם עד שנדמה עליהם כחבלים עבים ומושכים את העגלה. ואילו תלמידי רבינו יונה פירשו שדרך בני אדם שעושים מעבירה להנאת עצמם, וזה שקורא את שמע חושב שעושה מצווה והוא עושה עבירה, עליו נאמר אוי מושכי האבון בחבלי השב שעושה את העבירה לחינם. רב עדא בר רבא אמר מאחה, מכאן יש לי דרוש, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק למד א' לגבי העובד עבודת כוכבים במזיד וביד רמה, כדבר השם בזה ואת מצוותו איפר יקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה, וזה שקורא את שמע במקומות המתונפים מבזה את דבר השם, וראוי הוא להיענש בקרת. ואירת הגמרא את שכרו של מי שפוסק מקריאתו, ואם פסק מה שכרו? ואירת הגמרא אמר רבי אבאו, עליו הכתוב אומר בספר דברים פרק למד ב' פסוק מ"ז, ובדבר הזה תאריכו ימים. והפסוק הזה נאמר אחר שירת האזינו שהעיד משה בישראל לפני מותו את השמיים והארץ שיקיימו את דברי התורה. שבשביל דיבור זה שניזרתם עליו מלדברו במקום התינופת, תאריכו ימים. וכשם שאם אין מפסיק נענש בקיצור ימים, כך אם מפסיק זוכה לאריכות ימים. חוזרת הגמרא לעניין כיסוי הגוף בזמן קריאת שמע שהובא ליל. אמר אבונה, הייתה תליתו חגורה לו על מותניו, שמתכסה ממותניו ומטה, וממותניו ולמעלה הוא ערום, מותר לקרוא קריאת שמע. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי רב הונא. הייתה תליתו של בגד ושל עור ושל שק חגורה על מותניו, מותר לקרוא קריאת שמע. אבל לתפילה, לעמוד לתפילת העמידה, אסור עד שיחסה את ליבו בבגד, ולפי שצריך להיראות כעומד לפני המלך באימה. כותב הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ד' הלכה ז', שדין זהו לכתחילה שלא יתפלל כן, אבל בדיעבד אם כבר יתפלל בכיסוי ערווה בלא לחסות את ליבו, יצא ידי חובתו. ודקדק הביאור הלכה בסימן צדי א' בדבריו שלכתחילה, אם אין לו במה לחסות ליבו, עדיף שלא יתפלל כלל. אבל בקריאת שמע שאינו עומד ומדבר לפני המלך, מותר בלא כיסוי, אומר רש"י. כותב הבח באור החיים סימן צדי א', שמסברת רש"י, שהוא מצד שעליו להתנאה כאילו עומד לפני המלך, נראה שצריך שיחסה כל גופו ולא רק את ליבו. ומה שנקט התנא שיחסה ליבו, זה אגב תחילת הברייתא, שחידש בה שבקריאת שמע אינו צריך לחסות אף את ליבו. ואילו בתלמידי רבינו יונה כתבו, שטעם הדבר הוא לפי שהלב הוא העבר הנכבד מכולם, על כן ראוי שיהיה מכוסה בעת התפילה. מה שמה מן הדברים? שזה דין בכיסוי הלב דווקא ולא בשאר איברים. ויהיה הגמרא דין נוסף מדברי רב הונא בעניין תפילין בבית הכיסא. ולעיל בדף כ"ג עמוד א', מסיקה הגמרא לגבי תפילין שנכנס לבית הכיסא קבוע, לעשות את צרכיו הגדולים עליו לחלוץ התפילין בריחוק 400. דנה כעת הגמרא בשכח ונכנס עמהם לבית הכיסא קבוע, כשהם בראשו. אומרת הגמרא, ואמר רב הונא, שכח ונכנס בתפילין בעודם בראשו לבית הכיסא והחל בעשיית צרכיו הגדולים, מניח ידו עליהן על התפילין שבראשו לחסותם עד שיגמור. בקשה הגמרא, עד שיגמור סל כדאי תך? האם עולה בדעתך שנשאר בתפילין עד שיסיים כל צרכיו לגמרי? תרץ את הגמרא, אלא כוונת רב הונא כדאמר רב נחמן בר יצחק, משאיר התפילין עליו ומניח ידו עליהם עד שיגמור, להוציא מגופו עמוד ראשון של גדולים, ויוצא וחולץ התפילין וחוזר לעשות צרכיו. שואלת הגמרא, ומדוע ממתין עד שיגמור להוציא עמוד ראשון ולפסוק לאלתר ולעיקום, שיפסיק מיד ויעמוד וייצא מבית הכיסא ויחלוץ התפילין? משיבה הגמרא, אינו עושה כן משום דרבן שמעון בן גמליאל. דתניא שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, עמוד של גדולים שהחל להימשך ולצאת, ואדם משאה אותו ומחזירו לגופו, מביא את האדם לידי הדרוקן, חולי מאיים המנפח את הבטן. סילון החוזר, סילון של מי רגליים שמשאה בגופו, מביא את האדם לידי ירקון, חולי שמוריק פניו. דנה הגמרא בעניין נקיות בעת קריאת שמע. איתמר נאמר בבית המדרש, הייתה צועה על בשרו, ומדובר שהיא מכוסה, כי אם היא מגולה, גם שלא על בשרו, אלא לגבי קרקע, צריך להרחיק 400, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. אם כן, איתמר נאמר בבית המדרש, הייתה צועה על בשרו, או ידו מונחת בבית הכיסא שיש מחיצה בינו לבין בית הכיסא, ושלח ידו לפנים דרך החור. רב הונא אמר, מותר לו לקרוא קריאת שמע, ורב חסדא אמר, אסור לו לקרוא קריאת שמע. ואירת הגמרא את העמם של רב הונא ושל רב חסדא. אמר רב, מה הייתה עמד רב הונא שהתיר לקרות באופן הזה? משום תכתיב בתהילים קופנון, כל הנשמה תעלה ליה, ובמשמעו כל עברי הנשמה כמו הפה והחותם הרי הם בכלל הילול השם. ועל כן צריכים הם להיות בנקיות, אבל שאר איברים אינם בכלל הילול, ואינם צריכים להיות בנקיות, ולכן, אם ידו או שאר גופו מתונפים או שנמצאים במקום התינוף, מותר לקרוא. רב חסדא אמר, אסור לקרוא קריאת שמע. מה הייתה עמד רב חסדא? מה טעמו של רב חסדא? משום דכתיב נאמר בתהילים למדהי, כל עצמותיי תאמרנה השם מחמוך. משמע שכל הגוף בכלל הילול השם, ולכן צריך להיות כולו בנקיות, ואם יש לכלוך מעט על בשרו שידיו בבית הכיסא, אסור לקרות. ונחלקו הפוסקים כדעת מי ההלכה. כתב בספר האשכול שמה שמתירים לקרוא כן הוא רק בדיעבד, כשאין לו מים לנקות את גופו כראוי, וקרוב הדבר לעבור את זמן קריאת שמע. אבל לכתחילה ודאי שצריך לנקות את עצמו. כותב המגן אברהם, שאם יש צועה בבית ומוציא ראשו חוץ לחלון, אין מועיל כיוון שהולכים אחר רוב גופו. ומבאר החזון איש, שהוא אומר כן לדברי רב הונא, שאף שמתיר כשהכניס ידו לבית הכיסא היינו דווקא, שזהו רק ידו, אבל אם רוב גופו מול הצועה, אסור. אבל הוא דוחה את הראייה הזו שאפשר שדווקא ראשו צריך שיהיה שלא כנגד הצועה. משום שלומד רב הונא מן הפסוק כל הנשמה, אבל שאר הגוף, גם אם הוא רוב הגוף, מותר. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי ריח רע בעת קריאת שמע שנחלקו בו רב הונא ורב חסדא. איתמר נאמר בבית המדרש, ריח רע שיש לו עיקר, כגון ריח העולה מצועה מונחת מאחורה ואינו רואה אותה, וכותב החיי האדם בכלל ג' סעיף י' ב', שאין זה דווקא צועה אלא כל ריח שדרך בני אדם להצטער מחמתו קרוי ריח רע. אבל אין קרוי כן, אלא דבר שריחו רע מחמת טיפוש, אבל דבר שמטיבו ריחו רע, אין קרוי ריח רע לעניין הזה. והאיסור הזה של אמירה דבר שבקדושה במקום של ריח רע, הוא אף לאדם שהוא תטרן שאינו מריח, ומה שנאמר לאלן שצריך להרחיק מן הריח, הוא כפי שאדם רגיל יכול להריח, אף אם הוא עצמו אינו מריח. כך הטור באור החיים סימן ע"ט. אז נאמר בבית המדרש ריח רע שיש לו עיקר, רבונה אמר מרחיק 400 ממקום הריח מן הצועה, כי כאשר נמצאת הצועה ב-400 יש חיסרון מצד והיה מחנך הקדוש, שהוא לשון חנייה שכל אדם קונה 400 שסביבו, כגון לעניין שבת ולעניין קניין, וצריך מחנה, הוא דהיינו 400, להיות בקדושה ובנקיות. אז רבונה אמר מרחיק 400 ממקור הריח מן הצועה וקורא קריאת שמע, אף שהריח הרע עדיין מגיע אליו, ורב חיסדא אמר, מרחיק 400 ממקום שפסק הריח, כלומר, צריך להרחיק 400 מן המקום שבו נגמר הריח, ואז הוא קורא קריאת שמע. מביאה הגמרא ראיה לרב חיסדא מברייתא שצריך להרחיק 400 מן המקום שנגמר הריח. תניא קבתי דרב חיסדא, שנינו בברייתא כדב הרב של רב חיסדא לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צועת אדם, ולא כנגד צועת כלבים, ולא כנגד צועת חזירים, ולא כנגד צועת תרנגולים. ואף אם אין מגיע מהם ריח רע אל מקומו, שאין זה איסור מצד ריח רע, אלא מצד שאסור לקרות כנגד דבר תינוף. וכן לא יקרא קריאת שמע כנגד צועת אשפה שריחה רע, ואם היה שם מקום גבוה 10 טפחים או נמוך 10 טפחים, והצועה מונחת שם, יושב בצידו, יושב לצד אותו מקום, ואין צריך להרחיק 400 וקורא קריאת שמע. ופירש הראש שכאשר נמצאת הצועה במקום שהוא גבוה או נמוך 10, הרי היא מקום המיוחד לעצמו, ואין כאן חיסרון של והיה מחנך הקדוש, שאינו נמצא עם הצועה באותו מקום. ואפילו אם בתוך 400, ולא זו בלבד, אלא אפילו אם רואה אותה, כיוון שהיא ברשות אחרת מותר לקרות. אבל הרשב"א כתב שכל זה הוא דווקא בשאין רואה את הצועה, אבל אם רואה אותה, אין מועיל שבמקום גבוה ורשות אחרת ואסור לקרות כנגדה. ואם ריחה הרע מגיע אליו, כותב הרמב"ם בהלכות קריאת שמע פרק ג' הלכה ט', שאין מועיל בזה הפסק רשות. ותלמידי רבנו יונה הביאו בשם חכמי צרפת, שמועיל גם לעניין ריח רע. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם לאו, אם אין הצועה במקום גבוה או נמוך, מרחיק מלוא עיניו עד מקום שאינו יכול לראותה וקורא. וכן הדין לתפילה שלא יתפלל כנגד צועה או אשפה שריחה רע. ממשיכה הברייתא, ריח רע שיש לו עיקר כגון צועה מונחת שם, מרחיק 400 ממקום הריח, כלומר מתרחק 400 מן המקום שהריח קלה, וקורא קריאת שמע, והיינו כדברי רב חיסדא. והיא הגמרא שברייתא זו לא נפסקה להלכה. אמר רבא, ליתי הלכתה כי המתניתה. אין הלכה כברייתא הזו ששנינו שאוסרת לקרות כנגד צועת כלבים וחזירים בכל אופן. אלא כי עד תניא. ההלכה נפסקת כמו הברייתא ששנינו לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צועת אדם ולא כנגד צועת חזירים ולא כנגד צועת כלבים, בזמן שנתן עורות לתוכן בשביל לעבדם שאז מסריחים ביותר. אבל אם אין בתוכם עורות, מותר לקרות כנגדם, ושלא כדברי הברייתא לאל שאוסרת בכל עניין. ולא ברבה לדחות את דברי הברייתא אלא לגבי צועת כלבים וחזירים שאין אסור, אלא אם כן יש בתוכן נורות. אבל לא דיבר רבה לגבי שאר הדברים המוזכרים בברייתא, דיינו להרחיק 400 ממקום שקלה הריח ושאסור לקרוא כנגד צועת אדם ותרנגולים והאשפה. כך מדייקים התוספות בדיבור המתחיל, לית הלכתה כי המתניתה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כ"ד במסכת ברכות עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, שני אנשים הישנים במיטה אחת, האם יכולים להפוך פניהם ולקרוא קריאת שמע? שאלה שנייה, טפח באישה ערווה, על מה נאמר הדין הזה? שאלה שלישית, איך מותר לתלות תפילין? שאלה רביעית, מתי גיעוק ופיעוק בתפילה מותרים ומתי הם מכוערים? שאלה חמישית, מתי מותר להתפלל בקול רם? השאלה האחרונה, מי שיפיח בתפילה מה יעשה, ומתי הוא אומר את ריבון כל העולמים. אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדף כ"ד. היום הזה, ועכשיו אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו שונים מספר הלכות, הלכה למעשה, מתוך אשר למדנו בדפינו היומי, דף כ"ד. אם נשמטת ליטום ממקומו בשעת התפילה יכול למשמש בו ולהחזירו, ואפילו אם נפל רובו, אבל אם נפל כולו אינו יכול לחזור ולהתעטף בו מפני שזה הפסק. ואם עבר והתעטף, אינו צריך להתחיל מתחילת הברכה, אלא גומר התפילה והולך. כשיגמור תפילתו, ימשמש בו ויברך. ואם הוא נטרד על ידי נפילת הטלית ואינו יכול לכוון, ילבשנו כשיסיים הברכה. מי שגיעק ופייק ונתעטש בתפילתו, אם לרצונו הרי זה מגונה, ואם בדק גופו קודם שהתפלל ובא לאונסו, אין בכך כלום. אסור לירוק בתפילה וגם בתחנונים שאחר התפילה אסור. ואם אי אפשר לו שלא לירוק, מבליאו בכסותו, בעניין שלא יהיה נראה. ואם הוא איסטניס ואינו יכול להבליאו בכסותו, זורקו לאחוריו. ואם אי אפשר לזורקו לאחוריו, זורקו לשמאלו. אבל לא לימינו וכל שכן לפניו שאסור. ואם אינו יכול לירוק אלא לפניו או לימינו והוא מצטער על ידי זה, מותר לו לירוק לימינו ואפילו לפניו. אחר הרקיקה צריך להמתין כדי הילוך 400. לא יתפלל בליבו בלבד, אלא יחתוך הדברים בשפתיו וישמיע לאוזניו בלחש, ולא ישמיע קולו, ובדיעבד אם לא ישמיע לאוזניו יצא, אם חתך הדברים בשפתיו, ואם יתפלל בליבו בלבד, לא יצא, ואם אינו יכול לכוון בלחש, מותר להגביע קולו וזה דווקא בינו לבין עצמו, אבל בציבור אסור מפני שיתריד את הציבור, ומותר להשמיע קולו בביתו כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במשנה יומית אנחנו שונים את המשניות שאין עליהם גמרא בסדר זרעים, ואנחנו נמצאים ואוחזים במסכת דמאי, בפרק השביעי, מסכת דמאי אשר בסדר זרעים, פרק שביעי משנה א'. כבר הזכרנו שבשבת אסור להפריש תרומות ומעשרות אפילו מן הדמיים, מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן, והוא הדין ביום טוב. באה המשנה, הפותחת את הפרק השביעי במסכת דמאי ללמד, שיכול אדם בשעת הצורך להתנות מערב שבת להפריש המעשרות בשבת, כלומר, שבערב שבת קורה שם למעשרות, ואז מותר להפרישם בשבת. יש הבדל בעניין בין דמאי לטבל ודאי, שבטבל ודאי אין אדם מתנה אלא על מה שברשותו, ואילו בדמאי יכול אדם להתנות אפילו על מה שאינו ברשותו. כאמור, משנתנו הפותחת את הפרק השביעי עוסקת בדמאי. אומרת המשנה, מזמין את חברו לפני שבת שיוכל אצלו בשבת, והוא המוזמן אינו מאמינו למזמין על המעשרות, ואף על פי כן נענה להזמנתו מפני דרכי שלום, מה יעשה ויוכל אצלו מתוקן? אומר, מערב שבת מה שאני עתיד להפריש מחר, אחד ממאה ממה שאוכל ואשתה, הרי הוא מעשר חלק ממעשר ראשון ושאר מעשר בו תשע ממאה, כדי להשלים את שיעור המעשר ראשון סמוך לו. יהיה מעשר בסמוך לאחד ממאה שעשיתי מעשר, והרי הכל מעשר ראשון. זה שעשיתי מעשר תחילה, היינו אחד ממאה עשוי תרומת מעשר עליו על כל המעשר ראשון, ומעשר שני בצפונו ובדרומו ומחולל על המעות. מעשר שני זה אני פודה ובמעות והוא יוצא לחולין. נמצא למחר בשבת מפריש תרומת מעשר בלבד, ואוכל ושוטה את השאר כשהוא מתוקן, ותרומה גדולה אינו צריך להפריש כי לא נחשדו עליה מאה ארצות, כמו שהזכרנו כבר בכמה מקומות. משנה ב' בפרק השביעי של מסכת דמאי. מזגו לו לחבר שהוזמן לסעודת השבת בביתו של עם הארץ את הכוס יין, אומר הרי הוא חוזר ואומר בשבת לפני שתיית היין כפי שהתנה כבר בערב שבת. מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס הרי הוא מעשר חלק ממעשר ראשון, ושאר מעשר סמוך לו, המשלים את כל המעשר ראשון. זה שעשיתי מעשר תחילה בשולי הכוס עשוי, תרומת מעשר עליו על כל המעשר הראשון, ומעשר שני בפיו של הכוס, ומחולל על המעות שפדיתי בהם את המעשר שני אתמול. מסכת מאי פרק ז' משנה ג', פועל שאינו מאמין לבעל הבית על המעשרות ומזונותיו על בעל הבית נוטל גרוגרת אחת, כלומר שהוא מעשר דמאי. מה שהוא אוכל משל בעל הבית הוא חגון אם הוא בא לאכול 100 גרגורות, הרי הוא נוטל גרוגרת אחת ואומר, זו, גרוגרת זו, שנטלתי ותשע הבאות אחריה בו 9 גרגורות הבאות אחריה, עשויות מעשר על 90 שאני אוכל, שיחד עם המעשר הם 100 גרגורות, זו הגרוגרת שנטלתי עשויית תרומת מעשר באחרונה, כלומר, בגרגורות הבאות אחרי 10 הגרגורות שעשיתי מעשר, הוא מחולל על המעות, מעשר שני זה, אני פודהו במעות והוא יוצא לחולין, וחוסך גרוגרת אחת, כלומר, הואיל ועשה גרוגרת אחת תרומת מעשר והוא צריך לתנה לכהן, הרי הוא חוסך אותה מאכילתו, שבמקום 100 גרגורות לא יוכל משל בעל הבית אלא 99, שכן משלו הוא צריך לתן את תרומת המעשר ולא משל בעל הבית, שהרי בעל הבית אומר שיסר. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא יחסוך מאכילתו גרוגרת אחת, כנגד הגרוגרת של תרומת מעשר, מפני שהוא ממעט מלאכתו של בעל הבית. שאם הוא ממעט ממנתו הקצובה לו ואינו אוכל די סובעו, אינו יכול לעשות מלאכה כראוי ונמצא בכך שהוא ממעט את מלאכתו של בעל הבית. אלא מה יעשה? יקנה גרוגרת אחת וישלים בה מנת אכילתו כנגד הגרוגרת שנטל לתרומת מעשר. רבי יוסי אומר, לא יחסוך מאכילתו גרוגרת אחת, אלא יאכל את כל המנה הקצובה לו משל בעל הבית, 100 גרגורות, כי הגרוגרת שנטל לתרומת מעשר אינה על חשבונו, כי אם על חשבון בעל הבית מפני שהוא תנאי בידין. תקנת בידין היא שתהיה תרומת מעשר משל בעל הבית. ובירושלמי אמרו, תנאי בידין הוא שתהיה תרומת מעשר משל בעל הבית, ומעשר שני, משל פועל. זוהי המשנה היומית שלנו להיום, ואנחנו חותמים כאן, בסייעת הדשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, ראש חודש שבט תשפ"א, א' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, את דף כ"ד במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף כ"ה במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות. ראשי תיבות שבט, שיהיו בשורות טובות. אמן כן יהי רצון. רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.